ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
לשמוע שיעור בסוגיות אחר הצהריים מפי דיין בבית הדין הגדול שבישראל, ברוך השם, שאם מותר להגיד, אנחנו שמחים שדיין שגדל בישיבות שלנו, אמנם לא בישיבת הכותל, אבל ברוך השם, ומודים לו מראש כבר על השיעור ועל הנכונות ועל המאמץ. בבקשה, רב איגר.
שלום, שלום עליכם. ברשות ראש הישיבה שלי, את הרמים, דידינו שכבר הימים, קודם כל שמחנו באמת לבוא לישיבה החשובה והקדושה ולומדים מסכת כתובות. אז חשבתי לדבר על נושא שהוא מאוד על מזונות הילדים, אבל ברשות ראש הישיבה מרנן ורבנן, אני רוצה להקדים משהו כמה דקות. אני חושב שזה חשוב, אני חושב שזה לא ביטול תורה, למרות שזה לא ברמב״ם, אבל זה אולי דרך ארץ קדמה לתורה, דרך ארץ מבחינת דרכה של ארץ ישראל. תראו, הבאתי זה גם בחומר, תקנת הרבנות הראשית, נראה אותה אחר כך בפנים. בתפשין ד' הרב הרצוג והרב עוזיאל, זכר צדיקים לברכה, תקנו תקנה בהלכות מזונות הילדים. שנקרא אולי לעבור על זה אחר כך, אבל בתוך התקנה היה דבר שהוא מאוד מעניין. אתם יודעים, הבריטים כבשו את הארץ מהטורקים. עכשיו הטורקים, החוק שלהם היה שכל נתין, פעם טורקיה הייתה אימפריה, כל נתין כפוף לדת שלו. ולכן לא דווקא תושבי ישראל, גם תושבי טורקיה או לא יודע איפה שהם עוד, וסוריה, כל מקום שהטורקים היו כפופים לדת היהודית, והיו כפופים בזמנו מה שקרא לחכם באשי, שהוא היה הרב הראשי, והם כולם היו כפופים אליו בענייני ירושות, דעתי גם נזיקין, וכמובן בענייני משפחה. האנגלים, איך אומרים, עשו העתק הדבק, גם בשפה שלנו, העתיקו את החוקה הטורקית, ולמעשה נוצר מצב שהחוק הדתי המשיך לחול על התושבים היהודים בארץ ישראל שהבריטים כבשו. לא היה כל כך מקום לבתי הדין, אבל החוק הטורקי קבע שהחוק הדתי הוא זה שקובע. וכיוון שהחוק הדתי הוא זהו שקובע, אז עם שינוי הזמנים, נראה אחר כך את התקנה, זה כתוב בעצם בתקנה, באה תקנת הרבנות הראשית ואמרה, ותכף נראה את המקורות ואת כל הדברים, שיש חיוב על האב לזון את ילדיו עד גיל 15. עכשיו, מדינת ישראל באיזשהו מקום, זה גם נושא מעניין איך זה התגלגל, בסופו של דבר, החוק הדתי מחייב את תושבי מדינת ישראל, שוב פעם, לפי ההשתייכות הדתית, גם היום, אם זה יהיה נוצרי בענייני משפחה, החוק הנוצרי, המוסלמי, המוסלמי, והיהודי להבדיל הפדלות, החוק היהודי הוא זה שקובע מה הלכה. עכשיו תראו, לפני, למה זה קצת עלה על השולחן, אתם שקועים ברוך השם בספסלי בית המדרש, ולא יודעים, שיש מלחמות היהודים, זה אתם יודעים, ויש מלחמות על היהודים, זה ודאי אתם יודעים, אבל לפני כמה שבועות היה בגץ. והבגץ הזה אמר, שוב, ולמה הוא נוצר? הוא נוצר בגלל שינוי. כל הזמן יש שינויים. אם היה דבר שהוא קבוע תמיד, שהאימא היא זו שמגדלת את הילדים אחר גירושין, אז היום זה השתנה, ויש לפוסות קבוצה, אני לא יודע כמה היא גדולה, אבל קבוצה ודאי הרבה יותר גדולה של הורים, שהם רוצים לגדל את הילדים במשותף, חצי חצי. עכשיו, זה לשמה, זה לא לשמה, זה לא משנה. הבג"ץ לפני כמה שבועות קבע ופסק, למד, אתם יודעים, בג"ץ למד רמב"ם טור שולחן ערוך תקנות, והוא החליט שמזונות הילדים זה מדין צדקה, אולי נגיע לזה היום, אולי בשיעור הבא, אבל בכל אופן, ולכן גם האמא חייבת, ונגיד אם יש אבא ואמא שמסתכלים פחות או יותר אותו דבר, או משהו כזה, וההחזקה משותפת, מתחלקים חצי חצי במזונות. עכשיו הבג"ץ קובע, מדינת ישראל ברעש, לפחות מדינת ישראל המשפטית, בעניין הזה ישר שופטים מאבדים את זה. עכשיו מה שהגיע למשרד המשפטים, היועצים המשפטיים בעצם מנסחים איזשהו חוק שהוא דומה מאוד לבגץ, או מתחשב בבגץ, ויש דבר אחד מעניין, שראית את הטיוטה הראשונה, מה היה כתוב בטיוטה הראשונה? כתוב ככה, 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 כתוב, אתם יודעים, שורה אחת, מי שלא זה לא מבין כלום, סעיף 3 בטל. מישהו יודע מה זה סעיף 3 בטל? סעיף 3 בטל, זה אומר דבר פשוט, זאת אומרת, סעיף 3 כתוב בחוק, שבמדינת ישראל, היהודים דנים לפי החוק הדתי. בטל, ככה, בענף, בלי שזה, זה בטל. זה, אני מקווה שזה ירד, ואני מקווה שזה ירד מעל הפרק, ובסופו של דבר הדברים קצת יסתדרו יותר. אבל זה שוב מה שאנשים לא כך מבינים, זה חלק במלחמה, האם אנחנו מדינה יהודית ואולי דמוקרטית, אולי דמוקרטית שליהודים מותר לפעמים לנהוג כיהודים. זה מלחמה רבת היקף, במיליון, בכל צד ושעל, אבל זה דוגמה לסניף במלחמה. אז עד כאן, צריכים לדעת שאנחנו במלחמה, וצריכים להתפעל לקדוש ברוך הוא ולדעת שבמלחמה זה דבר חשוב כשיודעים את הדברים הללו. הנושא שבאמת רציתי לדבר עליו, זה להתחיל, אני לא חושב שנגמור, באמת אני אפרט על חלק אחד, והוא חיוב מזונות האב לילדיו. מהו המקור ההלכתי, מהו החיוב, מהו יסוד החיוב. אז המקור הראשון, שהוא הרב רוזנברג ביקש ממני, שעוסקים עכשיו, תמיד זה לומדים בדקיות אחרי הצהריים מדף מ"ו, למרות שעיקר סוגיות החיים של מסכת כתובות זה מדף מ"ו ואילך, אז לומדים את כל הלומדס היפה של תחילת כתובות, אבל אני ממליץ ללמוד טוב גם את סוף המסכת, כל מסכת, אבל זה מסכת שוודאי, כתובות זה שס קטן, אבל ודאי הדברים האלה מאוד מאוד חשובים. אז הגמרא בדף ממצאת, יש חילקו בסוף דפים, בכל אופן הגמרא בדף ממצאת אומרת, תקנת אושה. אמר רבי אילה, אמר יש לקיש, משום רבי יהודה בר חנינה, באושה התקינו שיהיה אדם זן את בניו ובנותיו שהם קטנים. כשקוראים את הגמרא זן בניו ובנותיו שהם קטנים, מה מבינים? רש"י אומר במקום, עד גיל שיביאו שערות, 12, 13, לא כתוב לנו ממתי הקטנים, פשט הסוגיה מה זה קטנים, מאז שהוא נולד, עד שהוא מגיע לגיל בגרות. ואז הגמרא שואלת, איבה אלו הלכת הקוותי או אין הלכת הקוותי? זאת אומרת, האם הלכה כתקנת אושה או אין הלכה כתקנת אושה? לכאורה ככה לומד רש"י במקום. תשמע, כי הבאתו לקמיד רב יהודה, אמר לו ירוד ילדה בנימת השדיה, לא קוראת הגמרא בפנים, אבל הגמרא אומרת שאדם שלא רוצה לזון, באים לבית הכנסת, דופקים על השולחן באמצע לפני... לפני מפטיר, אומרים, מוישה לא רוצה לזון את ילדיו, הוא יותר גרוע מהירות, זה מלחיה, יותר גרוע מהעורב, יותר גרוע מכל מיני דברים אחרים. אומרים לו, אתה רוצה שבניך יזונו מן הצדקה? אז מה רואים מפה? אומר רש"י, תשמע, דלי תלחתה כבתי לתקנת אושה. זאת אומרת, יש פה באים, מה שנקרא בשפה שלנו, חוב מוסרי, אומרים לו תעשה, תיתן, אבל אין, תראו, בדרך התקנה, קופים על התקנה, לא קופים, אי אפשר להפעיל בשפה שלנו הוצאה לפועל, ללכת לנכסיו, למכור לו את השדה. רואים מפה שלכאורה לפי שיטת רש"י שאין הלכה כתקנת אושה, והגמרא מסיימת, זה דווקא שלא עמיד, אבל עמיד קפין עלי כמו שקופים על הצדקה, וכפייה לצדקה זה גם כן נושא מאוד יפה, אבל בכל אופן מסקנת הגמרא היא שאם הוא עמיד אפשר לכפות עליו ולחייב ולחייב אותו מדין צדקה. אגב, צריכים לדעת, אני יש הוציאו פעם כמה ספרים מכתבי הרב הרצוג שתקנו את התקנה באותו זמן, באמת היה ויכוח גדול מה מקור התקנה, נדבר על זה קצת בהמשך, אבל האם מה התקנה? אז יש כאלה שרוצו להגיד צדקה. אחד הדברים שהרב הרצוג טען, אם זה צדקה, אתם יודעים כמה אפשר לקחת בצדקה? לכפות, מעשר כספים, קצת יותר מעשר, 20, חומש, אבל כשאתה מדבר על מזונות ילדים, לפעמים זה הרבה יותר מחומש מנכסיו של האדם. לכן, דרך אגב, זה באמת אחת הסיבות שהדבר הזה הוא תקנה. לכאורה, לפי זה יוצא, שאין, אם אנחנו לא פוסקים את תקנת אושה, אין חיוב על אב לזון את ילדיו, ובפשטות, איך אומרים, מגיל אפס, עד אפילו גיל בגרות שהיה אז גיל 12-13, אין חיוב, אפשר להגיד לו, אבל אי אפשר לכפות עליו. התוספות במקום מפנה אותנו לעוד סוגיה במסכת כתובות, אני לא יודע כבר בחומר הנלמד, אבל בפניכם, תוספות אומר, אבל קטני קטנים לכול אלמה חייב, כדי אמר בסוף אף על פי. זאת אומרת, תוספות אומר, מפנה אותה לסוף פרק אף על פי, לדף סמרבב, ושם הגמרא אומרת שאמר דרש רבי אולה הפיתחא דבנשיא, אף על פי שאמרו אין אדם זן את בניו ונותיו שהם קטנים, אבל זן קטני קטנים, ועד כמה? עד שש. זאת אומרת, כאילו הלשון שלו, תשימו לב, אמרו אין אדם זן, מה זה אין אדם זן? כאילו אולי אפילו הוא מבין שבאמת לא פסקו את תקנת אושה שאדם חייב עד שכוח אדם חייב עד עד גיל 12, אבל עד 6 אדם חייב לזון. ומאיפה ההוכחה? כדאמר רב אסי, קטן בן 6 יוצא בעירוב אמו. ואז הגמרא מביאה מקטן איתה מניקה פוחתי למעשה ידיה, מוסיבי למזונותיה, לאו בא למחל ועדה. הגמרא מנסה לדחות את זה, אבל למסקנת הגמרא בעצם קטן יוצא בעירוב אמו, אתם יודעים מה זה קטן יוצא בעירוב אמו, כן? יש, אם יש עיר ויש עוד 4,000 אמה עיר בצד שמאל ו4,000 אמה עיר בצד ימין, ובשבת נגיד האבא, אתם שגרתי בכפר מימון, צד אחד היה שוקד, הצד אחד היה זימרת, שני יישובים שבאמת שלהם צריכים לעשות עירוב, אז האבא החליט שהוא הולך לשמוע פייטן בזימרת והאימא לשמוע חזן בשוקדה, אז הקטן הולך עם האימא שלו. זאת אומרת, הגמרא מזה רוצה להוכיח שהוא בעצם קשור אליה, והוא קשור למזונות האם, והוא נספח לאימא, ולכן הוא יוצא מתוך היצא לרוב אמו. רואים שבעצם קטני קטנים נמצאים עם האימא, ורואים והגמרא מוכיחה את זה ממניקה, שאבא צריך להוסיף לה על מזונותיה. מכאן הגמרא מוכיחה, למרות שיש ספקות בזה, לא ניכנס לזה, אבל זה מסקנת הגמרא, כך אומר התוספות, שעד גיל 6 החיוב הוא חיוב מוחלט של האבא לזון את ילדיו. השאלה הגדולה שנשאלת, וקשה לומר שזה מוכרע, אנחנו נראה קצת ראשונים אחר כך, למה האבא חייב במזונות ילדיו? מאיפה זה נובע? לכאורה רצינו לומר בהתחלה, כאילו משון הגמרא, באושה התקינו שאדם יזן את בניו, ולכאורה אמרנו שזה מגיל 0 עד גיל 12, ואז אחרי זה אמרנו את אושה לא תקנו, ואז עד גיל 6 משמע שהוא חייב לזון, אחר כך הוא לא חייב יותר לזון. כאילו מה המקור לחיוב של האבא לזון את ילדיו, ו מאיפה הוא נלמד? זאת אומרת, מה המקור לזה? מאיפה אנחנו יודעים שאבא חייב לזון את ילדיו? ישנה שיטת הר"ן, שלכאורה היא, הר"ן אומר על עצמו שנראה לו שהוא שיטה יחידה, ואנחנו נראה שהרבה פוסקים שלא שיטה יחידה, וגם הוא מביא סברה מאוד חזקה בהבנה הזאת של היסוד של חיוב האב לזון את ילדיו. הר"ן נמצא בפניכם, והר"ן כותב, ושאימם קיימת, דזן אותם קטני קטנים, דווקא ושאימם קיימת, ומדין מזונות אימם נגעו בה, שכיוון שנגררים אחריה, אי אפשר להעמיד לעצמה שלא תזון אותם. אבל כשאין אימם קיימת, אינו חייב במזונותיהם. וגמרין דווקא גם כן מוכיח את זה לגבי ההוכחה של הגמרא. זאת אומרת, בעצם מה אומר הר"ן? אומר הר"ן, מה המקור? אומר הר"ן, תשמע, האמא, לשונו של מוסיפים על מזונותיה, או לשון יותר חשובה, אי אפשר לה להעמיד עצמה שלא תזון אותם. הוא הסברה מאוד חזקה. אומר הר"ן, תשמעו, האבא חייב במזונות אשתו. תכף נראה, נדבר קצת על המקור של זה, אבל האבא חייב, הבעל, חייב במזונות אשתו. עכשיו אבא חייב במזונות אשתו, אומר לה, אני נותן לך לארוחת צהריים רבע עוף וכוס מרק. יפה מאוד. עכשיו יושבים לה כל הילדים על השולחן, אבל אני לא חייב. מה אם אתה עשה? את הרבע עוף שיש לה תחלק לכל ילד איזשהו פירור. זאת אומרת, אומר הר"ן, אי אפשר לתת, להגיד לאמא, את מקבלת מזונות, אבל הילדים שלך אני לא חייב, כי האמא לא תאכל. זאת אומרת, יסוד החיוב, שאלנו, מה יסוד החיוב? מה יסוד החיוב שהאדם חייב מזונות ילדיו? אומר הר"ן, יסוד החיוב הוא מזונות של האמא. הבעל חייב במזונות אשתו, וכמו שנגיד, הוא ייתן לה, אתם יודעים, יש איזו הלכה מאוד מעניינת שברום שפירה פעם כתב אחד הפסקים שלו, יש כל מיני דברים היום שנקרא שכר טרחת עורכי דין. אז האדם, נגיד, אישה תובעת מזונות, והולכת לבית דין, למשפט, לא משנה, צריך ללכת לבית דין, אבל יצר טוען רבני, צריכה עורך דין. אומר הרב שפירה, זכת לגבוכה, אומר ככה, תשמעו, כתוב שחלק מהמזונות שהבעל חייב לאשתו, זה בזמן זה היה ציווי. העצים לבשל את המרק, אחרת תבשל את המרק, אם לא יהיה לה עצים. אומר הרב שפירה, אומר ככה, תשמעו, אם כדי לקבל את הכסף היא צריכה עורך דין, אז זה בדיוק כמו העצים לבשל את הזה, אז הוא צריך לשלם את זה. אבל בעצם אומר פה הר"ן אותה סברה בעצם, יותר חזק, האמא, בעצם אתה נותן לאמא לאכול, והיא לא יכולה לאכול. אמא לא תאכל את האוף שלה, את המרק שלה, את הלחם שלה, וילדיה ירעבו, זה משהו פנימי עמוק ביותר. לכן מקור החיוב של המזונות הוא נובע מחיוב המזונות של הבעל לאשתו. אבל הר"ן מסיים, אבל כשאין אימם קיימת לא מחייב. זאת אומרת, בעצם יש פה, אומר, אם האמא לא נמצאת הוא לא חייב, נכון? כך הוא אומר, כי למה אתה חייב במזונות? בגלל האמא. אם אין אמא אז אתה לא חייב לאמא, אז אתה בעצם לא חייב לילדים. אבל לא ראיתי לראשונים זל שאמרו כן. אומר, תכף אנחנו נראה מה זה הראשונים האחרים, אבל לפני שאנחנו חוזרים קצת לראשונים, נראה את האחרונים. אחד האחרונים המעניינים זה הרב מוישה פיינשטיין, כן, שהיה אפשר לומר גדול הפוסקים של אמריקה בדור הקודם, בכלל מגדולי גדולי הפוסקים של הדור הקודם. הוא נפטר בתפשין ממבב, ואז הוא בעצם דן במזונות. ואז הוא אומר, הוא מביא את הר"ן הזה, ואז הוא מביא ראיה לר"ן, אני אומר אותה בעל פה, מי שלמד את הסוגיות יראה שחלק, כמו שאמרתי לכם, בגמרא מביאה את התפריט של המזונות שנותנים לאישה. צריך לתת לה שתי כיכרות לחם, שני קילו שמן, שני בקבוקי יין, לא יודע, יש תפריט. אחד הדברים שכתוב שמה, שהוא צריך לתת לה גם, אני יודע מה, חצי קילו קמח בשבוע, לתת פת לארחי ופרחי. מה זה ארחי ופרחי? אורחים שבאים, היום בא קבצן, נותנים לו כסף, בזמנו נתנו יותר אוכל. ואז אומר פיינשטיין, תראו, למה צריך לתת לה לאורחים? אני חייב לך במזונות. אבל לא, רואים מהמשנה, מהגמרא, לא, שאדם לא יכול. אדם, אתה לא יכול להגיד, אתה תאכל ארוחת צהריים, ואני שיתפוך לא תיתן לו פרוסה. אז אומר, זה סברה, זה קל וחומר לגבי הילדים. אתה לא יכול להגיד לה, את תאכלי צהריים, והילדים לא יאכלו צהריים. שאי אפשר לומר שתהיה אכזרית. עכשיו הוא אומר, תראו, זה סתם מעניין, פשיטת הפסיקה של רבי משה פיינשטיין, הוא אומר, תשמעו, אף אחד לא חולק על הסברה של הר"ן. כולם סוברים כמו הר"ן, הוא מביא, אומר, לשון רש"י, והראש, ולשון הרמב״ם, תכף אנחנו נראה את לשונו של הרמב״ם, בעזרת השם עוד מעט נראה אותם, שהוא סובר כמו, אלא מה? משה פיינשטיין שואל שאלה. השאלה הזאת היא מאוד חשובה קצת לענייננו. הוא שואל, הוא מביא את תשובת הראש והריבש. כמדומני שהבאתי אותם אצלכם באיזשהו מקום, לא צריך לראות אותם, כן, זה נמצא בסוף העמוד האחרון, תשובת הראש והריבש. אבל תשובת הראש והריבש, לא נקרא אותם בפנים, אבל תשובת הראש והריבש עוסקות בדבר מאוד מעניין, שגם אז כנראה הוא היה קיים, היום הוא יותר שכיח, מה שגם בשפה שלנו אם חד הורית. זאת אומרת, אדם לא נשא אישה, הוא חי עם אישה ונולד בן. עכשיו, הבן הזה, האבא חייב במזונות האישה, אף פעם לא התחתן איתה, לא התחייב במזונותיה. אומר הראש, אומרים הראש והריבש, הוא חייב לזון את הילד הזה. אומר הרב משה פיינשטיין, אם אתה אומר לפי הראש והריבש שהוא חייב לזון ילד, שהוא לא חייב לזון את האימא שלו, מכאן אתה רואה בצורה ברורה ופשוטה שהחיוב לזון את הילדים הוא לא מצד האימא. פה אין אימא שהוא חייב, אז למה הוא חייב? אז הרב פיינשטיין עונה, הוא לא נבהל מזה, הוא אומר לא, זה לא קשה, תראה ככה בסוף העמוד הראשון, ואולי החיוב מבין הפנויה הוא מצד מזיק, שכיוון ממעשיו גרם שתלד בן, שצרתי לה מזונות, אפשר לעמוד שלא תיתן לה, מזיק בידיים הוא, וגם במפותח היה משהו, דקו פטור מפותח, שלא, כאילו לא אנס אותה משהו, מכילה, ולא יתנו במפורש, אז הוא חייב, או הוא אומר, או אפשר עוד סברה אחרת, כאתנו שיזון את הבן עם תלד, כיוון שרוב האבות זנים בניהם, ובהתנו, ודאי היה חייב. זאת אומרת, הוא אומר פה כל מיני תירוצים, אולי כנסו אותו, אולי זה מין תנאי שאבא בדרך כלל מגדל, אז זה כאילו היה תנאי שהוא חי עם האישה הזאת, שהוא ישלם את, את המזונות שלו. ככה הוא אומר. עכשיו תראו, הרב פיינשטיין, מצד אחד בתשובה הבאה, נראות השורות, ויוצא חידוש גדול, הרי אמרנו, נגיד, היה תקנת הרבנות הראשית, אולי נראה אותה טיפה בפנים, אבל שהייתה תקנת הרבנות הראשית שעד גיל 15. אומר הרב פיינשטיין, חידוש עצום, חשוב פה לכל החבר'ה שבאים הביתה, אומר הרב פיינשטיין ככה, כבר ביארתי בגרות מוישה וכו', שבזמן הזה, וגם הרבה מאות שנים קודם, שדרים אצל אביהם עד נישואיהם, והוא לא מדבר איזה גיל היו נישאים, הוא מגרים בבית, האב חייב מזוטה, מידים מזונות אשתו. אומר, הילד הוא כבר, אני יודע מה, הוא כבר שבע שנים בישיבה ועוד לא התחתן, או לא יודע מה, היום הוא בן, לא יודע, היום יש לצערנו ככה אנשים יותר מדי מבוגרים שגרים בבית. הוא אומר, רפאי, שתשמע, מה זה משנה? הוא בבית, עכשיו הוא נמצא בצהריים, האבא יגיד, לא, בואי שאלה, אתה לא אוכל, רק את אוכלת. הוא אומר, מה זה משנה אם זה מגיל שש? או גיל 25. הוא אומר, זה אותו סברה, היא לא תאכל. אז הוא צריך לשלם. שוב, האמת, אני יכול להגיד, שמה, אבא יכול להגיד, שמה, אז הוא לא יכול לאכול. הוא כבר עובד, הוא כבר זה, אז אולי הוא גם יכול לעזור, למה רק אני אשלם. אבל אם הוא לא עובד בחור ישיבה או משהו כזה, לא משנה בעצם יוצא, לא משנה הגיל, כל זמן שהוא לומד, כל זמן שהוא עושה את התואר, עושה זה, והיום מאוד קשה בגיל צעיר לצאת לשוק העבודה אולי, אז אבא חייב במזונותיהם. ככה יוצא מהרפאי, כאילו לא צריך תקנת הרבנות הראשית, לא. אבא חייב, הילד בבית, הוא צריך להיות בבית, בן 15, בן 16, 17, לא יודע את גיל, איזה גיל, לא יכול, אולי, שוב אני אומר לכם, אולי הוא גדול מאוד, ויגיד שמה, הוא כבר יכול לעבוד, אבל אם הוא לומד עדיין, אבא חייב במזונות, הבעל חייב במזונות אשתו, האמא לא תאכל צהריים, לא תשב סעודת שבת, והילד שלה לא יאכל, חייב. אז זה מקור טוב ורציני.
אם אפשר למשל, שאדם יתחשב במזונות, או בהוצאות הלימוד של בנו, אולי גם זה, לצורך מסר כספים, כספי, מה שהרב דיבר בהתחלה, נותן דין צדקה. בגיל 25 הוא שלח אותו ללמוד והוא אוכל בבית. אז כל צריך, אבל...
יכול להיות?
שרק המרק מה...
אולי המרק, אמא לא יכולה, אבל זה שאתה לומד הנדסאי או רפואה, אולי אני לא, זה אני לא חייב, לא יודע. זה, טוב, זו שאלה גדולה, אין החינמי, זה יכולה להיות נפקא מינה גדולה ממה שהפשטין אומר, נכון? אין החינמי, אם זה מצד חיוב, אי אפשר להחשיב את זה, מעשר כספים, נכון? בוא נגיד, עזוב את ה-21, נגיד ילד בן 15, שהוא אוכל בבית ולומד בישיבה התיכונית, ואבא צריך לזה, הוא לא יכול להוריד את זה מעשר כספים. נכון? לא, חשבתי שהרב כבר התכוון לגיל 30. מה, כן, כן, נכון? נכון, כן, הנה חינמי, הנה חינמי, זה בכלל זה מציאת חיוב שלו. תראו, הרב משה פיינשטיין זה מאוד, זה לכאורה עוזר מאוד מצד התקנה. אבל יש פה בעיה אחרת. תראה, מה הרב פיינשטיין, מה הרב פיינשטיין בעצם אומר? הוא אומר, זה נובע ממזונות האמא. עכשיו, אבל הוא כותב בפורש, הרן אומר, אם אני לא חייב לאמא, אם האמא איננה, ככה אתה יודע, רן, אז אני כבר לא חייב לה, אני כבר לא חייב. אז האמת היא שהם רוב מזונות הילדים, זה, יש אומנם אגב לפעמים שאימא הטובה זאת אומרים שנשואים, אבל רוב מקרה נשואים זה באמת שהם גרושים, ולפי זה מה יצא? שבמזונות ילדיו שהם גרושים הוא לא יהיה חייב. זאת אומרת האמת היא שנגיד שואלים תשובת בסדר, אז הם גרים עם הערב, אבל אני חייב במזונות האמא, היא גרושה כבר. גרושה, הרי בעל לא חייב במזונות גרושתו, ובעל לשעבר לא חייב במזונות גרושתו, אז לכאורה הוא לא צריך להיות חייב גם במזונות הילדים שלו. ותראו, מה שמעניין, זה מאוד הטריד אותי, ומי שאמר לי שרב עובדיה באחד השאלה שואל את זה עליו, כי תראו, הרב משה פיינשטיין, הוא נפטר בתפשין ממוו. אני התמניתי דיין בתפשין ממתת. וכשהתפעמים תפשין ממתת להיות דיין, בערך אחוז הגירושין בארץ היה 20%. היום לצערנו זה הגיע ל-33%. לצערנו הרב כל שנה מתחתנים כ-33,000, מתגרשים 11,000. והיום זה, אתם יודעים, מגיע אחד לינואר, לוחתים על המחשב, ודים את המספרים המדויקים. אבל זה עלה. אבל אם בתפשין ממתת, שאני זה היה 20%, אתם יודעים, ארץ ישראל לצערנו בהרבה דברים לומדת מאמריקה. מכל מיני תכונות גם לא כל כך טובות. אז אין ספק שהרפאי שתתמודד עם הרבה מאוד סיפורים של גירושין, וכאילו לא, אני לא מצאתי שלא מוצאים שמתייחס לפי דבריך מה בגרושה. בסדר, הסברת לי שכשהילד בבית והוא חייב לבנות האמא, אז הוא חייב גם לילדים. אבל מה יש לי להתגרשה? מה אתה אומר על להתגרשה? לא מצאתי, לא ראיה, גם אתם יודעים, הרב עובדיה יותר סומך עליו מאשר עליי, אבל אם הוא שואל עליו והוא לא מצא, אז כנראה לא מצא. וזו שאלה מאוד קשה, שלא נגיע לה קצת בהמשך, איך אתה מסתדר עם גרושה, מה יסוד החיוב בגרושה? האמת היא שאמרתי לכם פחות או יותר את... את תקנת הרבנות הראשית, שווה לקרוא אותה בפנים, לא נחזור אליה עכשיו מילה במילה, אבל אני ככה קורא באמצע, הוא כותב, אי אפשר היום, אומר, אנחנו לא יכולים היום לדון לפי, שאנחנו נתחיל לתת מוסר לאבא, להגיד לו, תשמע, העורב נותן, אתה לא נותן, צריך צדקה, אי אפשר. אז הוא אומר, כל המתבונן בצדק ישפוט, שהמצב דורש תיקון מתאים, בימינו אלו אפילו ילדים מבוגרים קודם שהגיעו לגיל 15 סכנות מוסריות גדולות צפויות להם לבנות וגם לבנים, פרנסתם לא תהיה מבוססת יסוד משפטי. אין צריך להאריך בדבר המובן לכל מי שאינה פקוחות, ולאחר שנתקבעה תקנה זו על פי הרבנות הראשית לארץ ישראל, מסע מורחבת, יהיה תקנה זו כל תוקף ועוז תקנות שום, ויהיה זה דין ממש, ועל פי הפסיקו בתי הדין של ישראל בכל ארצי לא קדושה. שומעים? סליחה, זה שאנחנו נפסוק, אז בעצם בית המשפט יהיה כפוף לנו. זאת אומרת, אומר, אנחנו נתקן את התקנה, ועד אנחנו נתקן את התקנה, ממילא הדבר הזה יחייב גם את בתי המשפט. הלוואי והדברים ככה יגיעו קצת לחזור לעוז תוקף, לפחות זה ש... זאת תהיה המגמה. אתם יודעים, אגב, היה דבר מעניין ש יכול, בזמן, אני לא יודע, זה היה גם תפשי מבזר לזה שנה, בזמן שהרב עובדיה והרב גורן זכר צדיקים לברכה היו הרבנים הראשיים, היה פעם כנס הרבנות הראשית והעלו את הגיל לגיל 18, ו אבל מה שקרה זה שרק הרב גורן והרבנות הראשית חתמו, והרב עובדיה לא רצה לחתום. הוא לא רצה לחתום, כי הוא אומר שבזמן הרב הרצוג הביאו את זה לכל הרבנים, הוא לא רצה לחתום. ומה שקרה, מי שאחר כך שהרב אליהו והרב שפירה היו שלהם חתמו על התקנה הזאת עד גיל 18. בכל אופן פה רואים פה דבר מאוד חשוב, באמת שזה העיניים של הרב הרצוג לראות מה הציבור צריך ולעשות תקנה מתאימה, שבאמת הם לא לחכות שיגררו או לא, אלא הפוך, לתקן את התקנה בכדי שהיא הפך, היא תשפיע על מה שקורה. אני רוצה לעבור קצת לרמב״ם. תראו את הרמב״ם. כשנושא אדם אישה, בין בתולה, בין בעולה, בין גדולה, בין קטנה, אחת בת ישראל, אחת הגרת וכולי, התחייב לה בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים. הלכה שביעה, עשרה, שלושה מהם מן התורה, והם שערה, כסותה ועונתה. זה דרך אגב מחלוקת מה זה, אבל הרמב"ם פוסק שערה אלו מזבנותיה, כסותה כמשמעה, עונתה לבוא גדול לארץ, והשבעה מדברי סופרים, עיקר כתובה, רפואה, לבדותה וכו'. לא כל כך קשור לענייננו. בכל אופן הרמב״ם אומר, סליחה, שמזונות האישה לומדים את זה משערה, וזה מדאורייתא. עכשיו לענייננו, תראו את הלכה י"ד. כשם שהאדם חייב במזונות אשתו, כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני שש שנים. מכאן ואילך מאכילה עד שיגדלו כתקנת חכמים, ולא רצה, גוערים בו ופוצרים בו ומחריזים עליו וכולי, ואין קופים אותם לזונם עד שש. עכשיו תראו איך אתם מבינים את הרמב״ם. מה הרמב״ם אומר? כשם שהאדם חייב מזונות אשתו, ככה מזונות בניו ובנותיו הקטנים. מה הוא מתכוון לומר? האם הוא מתכוון קודם כל לומר שזה דאורייתא? נכון? כשם ש... הרב גולדברג זכר צדיק לברכה בכרם בים הייתה לו עוד שיחה מאוד ידועה, כשם שנכנס אדר מרבים בשמחה, כך נכנס אב ממעטים בשמחה. הוא אומר, כאילו, מה הקשר הפנימי? זאת אומרת, כשם אתה רוצה להשוות, הרמב״ם יכל לכתוב חייב אדם מזונות בניו, הרמב״ם כותב כשם שחייב במזונות אשתו, כך חייב במזונות בניו. מה הוא מתכוון לומר? תראו מה אומר המשנה למלך. אומר המשנה למלך, ואז מימרא סוף פרק אף על פי וכתב הר"ן. זאת אומרת, תשימו לב, לא אומר הרמב״ם, זו הרמב״ם מביא את הר"ן, ואז הוא מביא מדברי הראש והריב"ש שהביא בבית יוסף וכולי וכולי, משמע דפליגה עליה לר"ן. אפשר דף הר"ן לא אמרה להלכה, אבל לא ראית לראשים שאמרו כן. אז כאילו הוא מביא את הרמב״ם, והוא מביא את הר"ן, והוא אומר לא, הראש והריבש חולקים עליו. נו ואז מה? אומר המגיע, אמר המגיע, המגיע הוא תלמיד חכם חשוב, הרב כוכלי, לא זוכר מי זה היה, אבל הוא מגיע למשנה למלך, אומר אמר המגיע, מדברי רבנו שכתב כשם שהאדם חייב במזונות, מה שמה זה סביר עליה כהרן? שמה המקור החיוב של הבנים? מהאימא, מדים זונות אם לא נגעו בה, דים לא כן, למה הלכתה הקשינו, לאמא חייב אדם במזונות בניו? זאת אומרת, בעצם מגיע אומר, תשמע, רואים גם שהמשנה למלך, מה פתאום מביא על הרמב"ם את הר"ן דווקא. הוא גם הרגיש שיש פה משהו, אבל אומר המגיע, אומר לו, תשמע, הרמב"ם לכאורה פוסק כמו הר"ן. כי הוא אומר, כשם שחיה בזונות זה, כך חיה בזה, זה אותו מקור חיוב. לכאורה, אחד קשור לשני. טוב, אני הבאתי היום פרויקט השו"ת, יש לו הרבה דברים חשובים, ככה, אבל לא יודע, בחיים היינו מגיעים לזה. הוא מביא ספר שנקרא ידי אליהו. נמצא בפניכם, בדפים, כן, נמצא. ידי אליהו זה קדמון, מה זה קדמון? לפני 300 שנה, הוא נפטר ב-1740, זה גם פרויקט השו"ת. מה זה ידי אליהו? הוא גם מספר עליו, אגב הוא הגיע לירושלים, הוא גר בטורקיה והגיע לירושלים, לא יודעים בדיוק איפה הוא זה, אבל הוא גם לא הצליח לגור בירושלים. הוא היה תלמיד חכם חשוב בירושלים, הוא לא הצליח לשרוד. ואז הוא כתב ספר, שעיקר הספר הוא על התקנות המוזכרות בש"ס. זאת אומרת, נגיד אנחנו עוסקים בתקנת אושה, נכון? אז כאילו הוא כתב על הספר של דליה, הוא בעצם עוסק בתקנות, כמובן שזה פה על הרמב״ם, אבל זה אותו רעיון שזה עוסק על התקנות. עכשיו אני לא נקרא את כל מה שהוא כתב בכל, אבל הוא בעצם שואל שאלה מאוד מעניינת. הוא אומר, כמו שראינו בגמרא, אז איך כתוב בגמרא? אמר רבי אלה, אמר משום רבי יהודה וחנין לברושה התקינו. אז הוא אומר, יש אמוראים מעידים ברושה התקינו. הוא שואל, אם בירושה התקינו, אני לא מבין, ריש לקיש יכול, רבי שואב יכול לחלוק על תקנה? איך אפשר לחלוק על תקנה? איזה מין דמר זווה, אבל לפי רעשי תשמע, דלית לך את הקוותי. הוא אומר, כאילו, אתה מוכיח שרב הצעק עליו וזה אמר לו, מה זאת אומרת? אם יש תקנה, איך אתה יכול לחלוק על תקנה? והרי רש"י אומר שהתקנה הייתה כאילו נגיד מגיל 0 עד גיל 12, ואתה אומר אין, מה, איך אתה יכול לחלוק על תקנה? אז לכן הוא אומר, לכן, זאת אומרת, האמת היא שהוא הבין ברש"י, תכף נראה שהוא אומר את זה אחרי, שאולי שעד הרי מה תוספות אומר שעד גיל 6 זה חייב. מצד מה הוא חייב? לא אמור, אבל כאילו, שאלה אם יש תקנה מ-6 עד 12, ואתה אומר, לא, אין תקנה, לתלך את הקוותי. הוא אומר, אין. הוא דרך אגב מביא איזה מקור שתנאים יכולים לחלוק, יש איזה סוגיה על תקנת תושה אחרת, יש תקנה, אין, אבל זה תנאים. אבל איך המוראים יכולים לחלוק על תקנה? וגם איך הלשון, הלך את או אין הלך את הקוותי? מה זה קוותי? קוותי דמי. זה, היית מראה, איקה תקנה, עולקה תקנה. זה מה שהוא שואל. הוא אומר, כן, לא מצאנו כוח בית דין של המוראים לחלוק את תקנת סנהדרין גזית. אלא אומר ככה. אומר, זה לא המחלוקת. ההלכה כתקנת אושה. אבל נכון בפירוש דברי רש"י, שבאושה התקינו מזונות הבנים, מיום היוולדם עד גיל 12. ואז הלכת הקוותי, עולת הלכת הקוותי, ודאי לך כתקנת אושה. אלא הוויכוח הוא, האם תקנת אושה היא עד גיל 12, או התקנת אושה עד גיל 6. הוא מביא ראש במפורש, שתקנת אושה לא הייתה עד כי 6, ככתב בפרק נערה, ואני מילה לאחר מיטה, אבל בחיי האב חייב לזונן בתקנת אושה עד 6 שנים. אז לא יורד בעצם איך הוא לומד את הפשט בתקנה, שלא איך את הכבטל, זה לא, אי אפשר. המוראים לא הוכיחו את תקנת אושה. הוויכוח הוא מה היה בתקנה. כמו שהבגץ החליט, התווכח על התקנה רבות הראשיים, זה מדין צדקה או מדין חיוב. והבגץ החליט שזה מדין צדקה. כן? יש תשמע חדש עכשיו, יצא לפני כמה חודשים. אבל בכל אופן, דרך אגב, זה ויכוח בין דיינים, זה סיפור לא פשוט, אבל למרות שמי שקורא את התקנה ואת הספר שלו, ברור שזה תקנה גמורה. אבל בכל אופן, זה דבר שאפשר להבין. זאת אומרת, הייתה תקנה, והיה מחלוקת מה הייתה תקנה. ריש לקיש בשם רבי יהודה אמר, התקנה הייתה עד גיל 12. לא, התקנה הייתה רק עד גיל 6, כמו שאומר יש בירוש ההתקין, וזו תקנה מוחלטת. אז זאת אומרת, אפשר לומר בשיטת הראשונים הזאת שאנחנו מדברים עליה, זה שיטת רש"י, שקודם כל ששאלנו בהתחלה, מה מקור החיוב שאבא חייב לזון את ילדיו? תשובה, תקנת אושה. מאז שילד נולד, עד גיל 6, תקנת אושה מחייבת. מגיל 6 זה לא היה מחייב, היו עושים מה שנקרא בשפה שלנו, נימוסים והליכות, היו אומרים לו, תביא, אל תביא. אבל עד גיל 6, זה תקנת אושה. כל זה אפשר להסביר ברש"י. אבל ברמב״ם מאוד קשה. כי מה הרמב״ם כתב? כשם שאדם חייב במזונות אשתו, ואנחנו יודעים שאנחנו ראינו את הרמב״ם שורה קודם, מה זה במזונות אשתו? הרמב״ם כותב מדאורייתא. אז כשם שאדם חייב במזונות אשתו, כותב הרמב״ם, כך חייב במזונות בניו. אז קודם כל זה משמע דאורייתא, וגם לשונו של הרמב״ם, הרי איך הרמב״ם כותב אחר כך? הרמב״ם כותב בלשון שלו, הרי הוא כותב בלשון, חייב במזונות ילדיו עד גיל 6, מכאן ואילך כתקנת חכמים, נכון? אז זה צועק, זה צועק שעד גיל 6 זה לא תקנת חכמים, זה צועק שזה לא עד גיל כמו תקנת חכמים. אז השאלה היא איך מבינים את הרמב״ם, ואז אומר הידי אליהו תוספות לכולם החייב, אבל איך הוא חייב? מה? נכון, שם כתוב, אף על פי שהוא אין אדם זה בנם כשהם קטנים, אבל קטנים, קטנים הוא כן חייב, אבל אולי בכנר, אולי אם זה בגדר התקנה, לא יודע אם זה מוכרח. אבל הרמב״ם זה עוד יותר קשה, כי הרמב״ם כאילו משלם, בהתחלה הוא כותב כשם זה אותו דבר. ואחר כך הוא אומר, מי שיש זה אינם כתקנת חכמים, שהתקנה היא מה? שאומרים לו, תהיה לטוב ותיתן. אז הוא בעצם, הוא, גם על הרמב״ם הוא שואל בעצם את אותה שאלה, אם יש תקנת חכמים כזאת, אז איך אפשר לחלוק עליה? וגם הוא אומר, זה מאוד קשה לומר שיש תקנה כזאת שיש תקנה כזאת, הרי כל התקנות, הוא אומר, נגיד אדם חייב, ראינו בקבורתה בפדיונה, הוא אומר אני לא רוצה, אז לא באים אליו בנימוסים והליכות אומרים לו תיתן, אלא אם הוא לא רוצה יש תקנה, הולכים מעקלים לו את הבית, יודע, עושים לו, לוקחים לו את החשבון, איך זה נראה? אז לכן הוא אומר מה שנראה באותיות הגדולות, כמו שלכאורה זה פשוט ברמב״ם, מה שנראה בדעת רבנו, דמזונות הבנים עד 6, למה תקנת אושה, ואלא חיובו בהם, ומכלל מזונות האישה, אתם שומעים כמו מי? כמו הרן, מזונות האישה, זה בתאי מה יושייכי, זה בעצם הלשון של הרמב״ם זועקת ככה, וחד גוף ענינו, כדי אמר רב אשי, כתב תבירוב אמו, וכיוון שהתורה חייבו מזונותיה, ואי אפשר להעמיד עצמה שלא את הזונותם, ואם אתה אומר שאינו מזונותם, לא יספיקו מזונותיה. ופרטי ברובניה, אל התאומים, לא יספיקו מזונותיה, אפילו לבנים תשאר ברב בצמא, ובטלה דין מזונות. וכן כתב הרנזל, אלמה מזונות הבן נגרע אחרי מזונותיו, כאן דבריו. זאת אומרת, בעצם הוא אומר שבעצם מה מקור החיוב? האמא. האמא זה מקור החיוב. נמצא לפי זה דמזונות הבנים, ידים זאת אם הנהגו בה. וזה כתב כשם, ולא כתב בקיצור, זה המגיע שראינו, לכוונתו לומר ידים זאת האישה. ועד גיל, אבל מבין שש עד שיגדלו תקנו באושה שיזון אותם, ועיקר תקנתם הייתה שלא לכפות אלא בגערה והחלמה. ומשום עוד רשלה כזאת באושה התקינו, אפילו בתקיעה, בכפייה, אומר לא, לא תלך את הכבתי, אלא אומרים ולא כופים. עכשיו תראו שתי שורות האחרונות, זה מאוד חשוב. ולא ייתכן מפני זה שיהיו מזונות הבנים מדאורייתא, כיוון שבדין מזונות נהגו בם. מזונות האישה מדאורייתא דת רבנו. אין הדבר כן, אלא חכמים חייבו מזונות הבנים, שלא להפקיע זכותה במזונות שזכה לאדם, ולעולם הוא מדבריהם. אז בעצם מה הוא אומר? שהכשם, זה גם זה תקנה. זאת אומרת, החכמים אמרו, אם התורה אומרת שאתה חייב מזון את אשתך, אתה חייב גם את הילדים. אבל זה לא מדאורייתא. עכשיו, בקטע האחרון הוא חשוב, וזה אני רוצה אולי לסיים קצת, אבל אז הוא אומר, הר"ן אומר, לא ראיתי לראשונים שאמרו כן. וגם לא התחייב לומר לדעת רבנו שאחר מיטת אימם יהיה פטור, כמו שכתב הר"ן ז"ל, שלא ראה מי שאומר כן. ושייתן טען לדבר, שאפילו מדין מזונות האישה נהגו, ואפילו מת האימם, כבר זכו מזונותיהם מתקנת חכמים, ולא מצי מפטר נפשי. אומר ככה, אומר פה חידוש. הוא אומר, תראו, מה שאלנו על הר"ן? הר"ן הרי אומר, אם אין אימא, אין לך לזון את הילדים. אומר, ידי אליה, אומר, לא, לא מחייב. למה לא מחייב? אנחנו תיקנו תקנה. תיקנו תקנה, בשביל האמא שלה לאכול, תיקנו בנות הילדים. עכשיו ברגע שהוא יתחייב, יכול להיות שגם אם אמם תמות הוא יהיה חייב. ותראו, יש דוגמה, למשל אני אגיד לכם דוגמה, ישנה תקנה אחרת שנקראת תקנת רפואתה. הבעל חייב ברפואת אשתו. עכשיו נגיד אשתו נפלה למשכם, נהייתה חולה, אומר הבעל, טוב עכשיו יעלה לי איקס כסף, יאללה, אין רבנו גרשו, אין בעיה, מגרש אותה. לא יפה, לא, זה לא רוצה. אז תלמדו את הסוגיה, תראו שיש הבדל בין רפואה שיש לה קצבה ואין לה קצבה, אבל בפשטות הוא כבר יהיה חייב ברפואה או בפדיון. אמרו, כדי אני אגרש אותה, לא רוצה עכשיו להוציא לפדיונה מיליון שקל. לא. חל החיוב. בעצם מה הוא אומר? הוא אומר שאם חל החיוב, אפילו שאחרי זה סיבת החיוב כבר לא קיימת, הוא כבר חייב לה, הוא חייב את זה לילדים. ודווקא מינה הגדולה היא במה שפתחנו בגרושה. זאת אומרת, ולדעתי גרושה זה עוד יותר חזק מאלמנה. כי מה קרה באלמנה? הוא היה חייב לה, היא מתה, כבר היא יכולה לאכול ארוחת צהריים, היא כבר לא צריכה לאכול ארוחת צהריים. אבל בגרושה, הרי מה קרה בסדר? הוא מגרש אותה. אבל עכשיו שהיא באה לאכול צהריים, לא יכולה לאכול צהריים, למה? בגלל הילדים שלו. אז ודאי שאפשר לומר שהתקנה הזאת תקנה שממשיכה להיות קיימת. אומר הרפאי שאתה לא כותב את זה, אבל אני חושב שזו סברה מאוד חזקה לומר ככה. זאת אומרת שזה תהיה הסיבה שבגללה ימשיכו לחייב את האבא לזון את ילדיו, למרות שכבר לאמא הוא לא חייב. אבל אמרתי, תיקנו תקנה שאתה חייב במזונות הילדים בגלל האישה, אז זה לא פוקע, וגם יש מסברה שזה לא יפקע. תשמע, בגללך עכשיו אני ממשיכה, נכון, אתה כבר לא חייב במזונותיי, אבל אני לא יכולה, במזונותיי אני דואגת, אני הולכת לעבוד, יש לי כסף לנות את העוף והמרק לארוחת צהריים, אבל בגלל הילדים שלך אני לא יכול לאכול את זה. אז החיוב הזה יימשך. יכול להיות שזה מאוד מאוד יסביר. אבל בכל אופן רואים שגם הידי אליהו בעצם, גלשונו של הרמב״ם, באמת מאוד משמע שהולך עם הר"ן, כן? שכשם שחייב במזונות, האם חייב במזונות ילדיו, שזה אחד, שזה נובע מהשני. אני רוצה לסיים פה, אני רק הבאתי לכם, אני לא אקרא את זה אפילו בפנים, תראו, בעצם הבאתי כמה ראשונים, שבעצם מהם משמע, שאלה אם מזונות הילדים דאורייתא או לאו דאורייתא. הבאתי את התוספות בגיטין, שהוא כותב אף אגד בדאורייתא, אינו חייב מזונות ביתו, אלא אורחא דמילתא שהוא זן אותם. אחרי זה יש מחילתא שאני כבר לא רוצה להאריך, אבל במחילתא הזאת, המחילתא מדברת על עבד עברי, שהעבד, הקנה, האדון שקונה את העבד עברי, צריך לזון את את הילדים שלו. אז תראו, את המחילתא אפשר לדון אם זה, מה הכוונתו, דורייתא או לא דורייתא, אבל תראו את הרמב"ן שכותב בסופו של דבר, וכן הבנים אינו חייב זונתם בקטנם, בזמן שהיה מצווה או נהג לזון אותם, ככה אדון. אבל הוא ממשיך, וכל זה חמלה מאת השם עליהם ועל העבד שלא ימות בצערו וכו', ובניו אשתו היו נעזבים, ואף על פי שלא היה הוא מחויב מזונותם מדין תורה. אתם שומעים? גם מהרמב"ן, מה שזה לא, שזה לא דאורייתא הילדים. אז האמת היא שקשה, לא מצאתי בבירור, אנשים, אבל יש אולי כאלה ראשונים שסוברים שהמזונות הילדים דאורייתא. אבל מה שאנחנו רואים שרוב תשימו לב, גם הרמב"ן וגם הזה, בעצם זה מאוד דומה לסברת הר"ן. מה הרמב"ן אומר? שמרוב חמלת, כאילו אי אפשר דבר כזה שאבא לא, הוא יאכל והילדים שלו לא יאכלו, כן? הוא קנה את העבד והוא ייתן לעבד לאכול צהריים, והילדים שלו ואשתו לא יהיה להם מה לאכול. זה בדיוק סברת הר"ן לגבי האמא והאישה. זאת אומרת שיש פה סברה של, 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 של לא, לא יכול להיות דבר כזה. אבל מצד החיוב, גם הרמב"ן וגם התוספות ועוד ראשונים, משמע שהחיוב של גזות הילדים הוא לא מדאורייתא. האם זה סברה זה דאורייתא? אז אני רוצה להגיד לרב משהו. סברה פשוטה, יש משך חוכמה. אז אני חושב שזה מאוד קשור לפה וגם להמשך הזה. יש משך חוכמה על מצוות פרו ורבו. נדמה לי שאומר את זה בנוח. יש הרי פסוקים בפרשת בראשית מופיע פרו ורבו, ובפרשת נוח עוד פעם מופיע פרו ורבו, מופיע שם פעמיים ואתם פרו ורבו. אז אומר המשך חוכמה, הוא אומר ככה, קודם כל הוא אומר ככה, לפני שהיה צער לידה בספר בראשית, יכול להיות באמת פרו ורבו על האיש ולאישה. אומר אחר כך, מי מחויב בפרו ורבו? האיש ולא האישה. אומר המשך חוכמה, שני סברות מאוד חזקות. דבר אחת הוא אומר, דרכיה דרכי נועם וכל תיבותיה השלום. האישה שנתחדש בצער הלידה, לא יכול להיות שהתורה חייבה אותה בפרו ורבו. זה פירוש אחד. פירוש שני שהוא אומר, שזה קשור למה שדיברנו פה, יש דברים, אומר ככה הפוך, איך אמרה רחל, אם אין מתה אנוכי. אומר, בגלל שאצל האישה טבוע בטבעה הדבר הזה שהיא רוצה את הילדים ויותר זה יותר מן האיש, לכן התורה לא עשתה את זה בציווי. איך אומר רבי של חוכמה? זאת אומרת שבעצם יש דברים שזה, התורה לא מצווה את הדבר שהוא בחוש. זאת אומרת, הדבר זה שאבא מרחם על בניו, או שזה לא, אין לזה ציווי. ככה יוצא, זה לא יהיה דאורייתא. לפעמים העולם ידרדר קצת ואנחנו צריכים לעשות תקנות. כי כמו שהרב הרצוג כתב עם הרב עוזיאל, שפעם אולי היה מספיק להגיד לאבא, תשמע, זה לא יפה לדפוק בבית כנסת, להגיד לו איך אתה לא מכיל את הילדים שלך, זה היה עוזר, והיו צריכים לעשות את זה בחוק. כאילו הוא אומר, לא, התורה לא צוותה בדבר שהוא בטבע. ככה יכול להיות שזה בעצם סברה שאין פה חיוב דאורייתא. סברה שיש פה סברה חזקה של דאורייתא, כמו שהרב אמר. זאת אומרת, יש פה שחלתי את הלם, היכולת הפנימית, אבל הוא אומר, כאילו בשחור אומר, בדבר שהוא בטבע האדם, התורה לא צריכה לצוות עליו. טוב, אנחנו גמרנו חצי מהסוגיה הזאת, אולי בהזדמנות את החצי השני של הזמן הזה, מה? או, ברור, ברור, זה אמרתי, זה אמרתי שהבג"ץ הכריע, אבל בפשטות מי שקורא את לשון התקנה, לשון הזה זה מדין שאנחנו הופכים את תקנת מושה לחובה, שזה חובה כמו עד גיל 6, זה חובה מוחלטת, ולא מדין, ולא מדין צדקה. למרות שיחלקו בזה גדולי עולם וגדולי הדיינים, דנו בעניין הזה, אבל פשטות, מי שרואה, יש ספר שלם, ממש חצי ספר שם, שסתובש את זה בספרייה, בתקנות של הרב הרצוג, שהוא עושה בספרים הכחולים האלה, תראו שם שזה פשוט, שזה תקנה גמורה. שר כוח, ערב טוב.